שלום ערב טוב. ובכן קהל קדוש, אנו ממשיכים בלימודנו המרתק והקבוע במסכת אבות. מסכת אבות עוסקת במוסר. והנה אנחנו פותחים בפרק השישי שעוסק בתורה. הכיצד? איך יכול להיות שבספר שתוכנו מוסר, יש בו פרק שלם שתוכנו התורה? אתה בהחלט מאיר דבר נכון. והוא שהפרק השישי שאותו נתחיל בלימודו היום איננו חלק אינטגרלי של מסכת אבות. תודה רבה. מסכת אבות במקורה יש בה חמישה פרקים, כך שאפשר לומר שבמידה מסוימת סיימנו את המסכת. אבל המסורת של הדורות הוסיפה למסכת אבות פרק שישי, שאומנם איננו חלק מן המשנה, אבל הוא דברי תנאים גם כן, חכמי המשנה, מה שמכנים משנה חיצונית או ברייתא. בארמית אומרים ברייתא, מה שבחוץ, ברא זה חוץ. ואם כן, יש כאן תוספת. עכשיו, מדוע התוספת הזאת? למה היא הוכנסה כאן? יש אומרים שבגלל שיש שש שבתות בין פסח לבין שבועות, אז יש לך, אתה צריך כל שבת לקרוא פרק אחר, אז חיפשו מה לעשות עם הפרק השישי, מצאו. כן, מסכת אבות, עושה עוד פרק על התורה. זה טוב מאוד, לקראת חג מתן תורה וכדומה. יש שקראו גם לשבת שלפני שבועות בשם שבת דרך ארץ, משום שהיו קוראים בה את מסכת דרך ארץ. זה עוד מסכת מהקטנות. על כל פנים, הפרק השישי שאנחנו נלמד הוא כמין נספח שמדבר על המדרגה שבה בעקבות תיקון המידות. כלומר, כאשר האדם משיג את המדרגה המוסרית העליונה שלו, אז הוא ניגש למדרגה יותר גבוהה. הוא עוסק גם בתורה. האם זה אומר שלפני שהאדם מושלם מבחינה מוסרית, לא יעסוק בתורה? נכון, בין 5 למקרא, בין 10 למשנה וכדומה. אלא יש שני סוגי עיסוק בתורה. יש עיסוק בתורה לשמה, ויש עיסוק בתורה שלא לשמה. מה זה לא לשמה? הכוונה מתוך אינטרס. בסדר? וכל אדם יש לו אינטרס בלימוד התורה. התורה מדריכה את חיינו, נותנת לנו הרבה משמעות, הרבה הנחיות מעשיות גם. ולכן אפשר לומר שיש בתורה צד של אינטרס. אינטרס זה לא דווקא מילה שלילית, רק שזאת מילה נמוכה, בסיסית, ראשונית. ואנחנו מעוניינים במדרגה יותר עליונה של לימוד התורה, והוא לימוד תורה לשמה, שבא אחרי שלמדנו שלא לשמה. אחד המפרשים אומר, אלמלא שמצאנו שהתורה מתירה לעסוק בה שלא לשמה, היינו חושבים שזה אסור. כלומר, יש סד לומר שאסור ללמוד תורה שלא לשמה. אבל מאחר וכדי להגיע למדרגת לשמה צריך לעבור דרך הלא לשמה, אז אנחנו מתירים לעצמנו לעסוק בתורה שלא לשמה. יש ביטוי, לעולם יעסוק אדם בתורה אפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. זאת אומרת שבא לשמה. זה עונה על שאלתך, האם זה אפשרי? כן, זה אפשרי לעסוק בתורה לשמה. אכן. בהחלט. עכשיו, אני רוצה להוסיף על זה עוד משהו. הרי יש מקור אחר בדברי חז"ל שאומר, העוסק בתורה שלא לשמה, מוטב שתהפך שלייתו על פניו. מה? לא אמרת כלום. הבנת מה שאמרתי? המשפט, כן. המשפט ברור. כן? מי שעוסק בתורה שלא לשמה, ראוי שתהפך שלייתו על פניו. לא, רטרואקטיבית. אני אומר, חבל שהוא לא מת בלידה. זה הכוונה. חבל. עכשיו הוא חי. אבל חבל שהוא לא מת בלידה. זה חריף מאוד הדבר הזה. עכשיו, בלי להבין מדוע צריך שתהפך שלייתו על פניו, לא יודע מה, אולי כן נבין. כי אתה מתעסק בתורה, שהיא תוכן עליון, בשביל צורכי העולם הזה התחתון. איך יכול להיות יחס בין זה לבין זה? לכן, היה עדיף שלא תגיע לעולם הזה ולא תחלל את התורה. מצד שני, אמרנו שיעסוק בתורה שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה, בלשמה. האם אתם חשים אולי איזה קדמות סתירה בין שני המאמרים האלה של חז"ל? לא, אתה לא מרגיש שום סתירה. זאת אומרת, האחד אומר שזה בסדר ללמוד תורה שלא לשמה, והשני אומר שזה לא בסדר ללמוד תורה שלא לשמה. רגע, אתה כבר מנסה לתת, אם כן, תשובה. אבל האם זה שאתה נותן תשובה, זה אומר שאין סתירה? ברור? יש סתירה, יפה. אני שמח לראות שבסוף קיבלת את דעתי. יש סתירה בין שני המאמרים. האם נאמר שהם חלוקים זה על זה, זאת אפשרות אחת, או שמה נישב ביניהם, שזו אפשרות שנייה. מה אתה רוצה לומר?
שאלה מה היעד הסופי של בן אדם.
יפה.
רגע, הוא לא יכול ללמוד לשמוע. אז הוא אומר, בוא נלמד, לא לשמוע.
יפה, זאת אומרת...
יש אחד שיודע שהוא כל החיים שלו רוצה ללמוד, לא לשמוע.
יפה מאוד. התשובה הזאת היא בהחלט עמוקה ונכונה. כלומר, זה תלוי מה האדם רוצה. אדם בא ושואל את עצמו האם מותר לו לעסוק בתורה, הרי בינתיים הוא מסוגל ללמוד רק שלא לשמה. אז אומרים לו, אם אתה מודאג מזה, זה סימן שאתה עתיד להגיע ללשמה. לכן טוב שתעסוק בתורה שלא לשמה. כן? השלה הקדוש רבנו ישעיהו הלוי הורוביץ כתב בספרו שני לוחות הברית. שני לוחות הברית זה ראשי תיבות? שלה, כן? אז בשלה הקדוש, הוא כותב ברכה, הוא ימציא ברכה. אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לעסוק בתורה שלא לשמה, כדי להגיע לשמה. כלומר, זה כדי לעודד. זה מאוד חשוב. עכשיו, העידוד הזה הוא מאוד משמעותי. וישים אדם יאמר, אני לא אלמד, אלא אם כן זה יהיה לשמה, זה בעצם סוג של יצר הרב סמוי, שאומר שבעצם הוא לא רוצה ללמוד. כי הוא לא מוכן להשלים עם החיסרון האנושי שלו. טוב, אחרי כל הדברים היפים האלה, אני מציע שניכנס לתוך הטקסט. במשנה א', במקרה דנן, המספור של המשניות שווה בכל ההוצאות כולן. כן. לא, מדבר על המשנה הראשונה. המשנה הראשונה של הפרק היא תמיד משנה ראשונה בכל הפרקים של כל המהדורות. נכון? טוב. אז בואו נקרא. אלא אם כן יש שאלות על מה שאמרנו עד עכשיו. לא, אז בואו נקרא. שנו חכמים בלשון המשנה ברוך שבחר בהם ובמשנתם. כך פותחת המשנה. מה זה שנו חכמים בלשון המשנה? אתם לא עושים מאמצים היום, אני צריך לעשות הכל. למה? הרי אתם עוד לא בצום, זה רק מחר הצום. מה זה שנו חכמים? שנו זה מלשון לחזור? שנו הכוונה שלימדו, כמו תנו רבנן, שנו רבותינו. זה לא שיננו, זה שנו, זה למדו. אבל מה זה שנו חכמים בלשון המשנה? כיוון שהדברים שאנחנו עומדים לקרוא אינם חלק מן המשנה, מקדימים לנו שמדובר בטקסט שכתוב בסגנון של המשנה, בלשון המשנה, אף על פי שאלה אינם דברי משנה. זה הכל. שנו חכמים בלשון המשנה. ברוך שבחר בהם ובמשנתם. מה? זו ברייתא, אמת.
ברייתא לא מנוסחת בצורה של אותו אופן שבה המשנה?
זה בדיוק זה, היא מנוסחת באותו סגנון. ולכן אמרו לך, שנו חכמים בלשון המשנה. זה נכון על כל הברייתאות, רק שזה הברייתא היחידה שהוכנסה במשנה. בסדר? טוב, אבל האמת היא שהדרשנים פירשו את המשנה הזאת אחרת. אלא, שנו חכמים בלשון המשנה. כלומר, בתוך לשון המשנה מוזכרים השמות של החכמים. כמו שאתה אומר, רבי עקיבא אומר, רבי מאיר אומר, רבי יוסי אומר. כן? לכאורה, מה אכפת לי? השמות של החכמים. העיקר, מה שהם אמרו. אז למה שנית את החכמים בלשון המשנה? רגע. אתה מבין מה שאני אומר? בסדר. הבנתם מה שאני אמרתי?
לא.
כתוב למשל, אני יודע, בן בגבג אומר, תקראו את המשנה הקודמת, נכון? בן בגבג אומר, הפוך בה והפוך בה. לכל אבא. למה אני צריך לדעת שמי שאמר את זה, שמו היה בן בגבג? היה אפשר להגיד את הדברים בלי לציין את שמו של האומר, נכון?
אני
אספרנו
את זה פעם.
למה? יש מדרגות לכל צדיק, לא?
אז מה? אבל אני רוצה לא ללמוד... רגע, אבל אני לא רוצה ללמוד צדיקים, אני רוצה ללמוד את דבריהם. נכון? אז בעצם המשנה כאן עולה על שאלה. מדוע שנו את שמותיהם של החכמים בלשון המשנה?
ברור?
קודם כל להבין את השאלה. אתם רצים לתת תשובות. אני רוצה קודם כל להבין מהי השאלה שאנחנו שואלים. כן? השאלה היא, מדוע שנו חכמים בלשון המשנה? שנו זה לימדו. מה? לא, קודם כל להבין שיש פה שאלה. אני לא הייתי בטוח שכולם פה הבינו את השאלה. בסדר?
כן. אבל זה יכול להיות גם בתחילת המסכת. כל המסכת אבות, כל המשניות פותחות בזה שמביאים את השם של הרב שמדבר.
אתה שואל שאלה יפה. מדוע המשפט הזה לא מופיע בתחילת המסכת? הרי מאז תחילת המסכת יש לנו שמות של חכמים. לכן היה צריך להגיד, וכבר בתחילת מסכת אבות, שנו חכמים, בלשון המשנה. לפי ההסבר הזה. אלא, שהסיבה שזה כאן זה בגלל התשובה. הרי במה עסוקים החכמים האלה? בתורה. ובתורה זה חשוב לדעת מי האומר. בדברים אחרים זה לא כל כך חשוב. למשל, אם אתה תלמד איזשהו נושא מדעי, כלשהו, ואתה לא תדע מי האיש שגילה את אותו הערך המדעי, אתה לא תהיה מדען פחות טוב בגלל זה. נכון? ייתכן אפילו שעדיף שלא תדע את השם של איש המדע שגילה את זה. כי אתה תחיל לחשוב על האישיות שלו ועל ההיסטוריה שלו, וזה יוציא אותך מהריכוז. אז אדרבה, המדע מצטיין בזה שהוא אימפרסונלי. במידה מסוימת גם תורת המוסר, תורת הנפש, היא אימפרסונלית, כי היא עוסקת בכללים של הנפש. מובן? את אומר משפט טלס. האם אתה תדע, האם תפתור פחות טוב שאלות של משפט טלס, אם אתה לא תדע שזה של טלס? לא. זהו. אותו דבר לגבי משפט פיתגורס. נכון? אותו דבר לחוקי קפלר וחוקי ניוטון. זה בכלל לא משנה אם אתה לא תדע שזה של פלוני. זה הפך להיות רק עניין של נימוס או של זיהוי. חוקי, כלומר, משפט טלס, זה רק כדי שלתיכוניסט המצוי יהיה את מי לקלל כשהוא לומד את זה. בסדר? אבל מצד האמת זה בכלל לא משנה. לכן פה נשאלת השאלה, למה שנו חכמים בלשון המשנה? והתשובה היא בגלל שזה דברי תורה. ודברי תורה, אם כן, התשובה נמצאת בפרק העוסק במהות התורה, שזה הפרק השישי. עד כאן מובן?
זה דברים שאמרו קודם, זה תירוץ שלמדנו קודם?
לא, לא, אז אני אסביר. כי כשאתה בא ללמוד דברי תורה ממישהו, צריך לדעת מהי התורה. אולי צריך להסביר את זה פעם. אולי, באמת, אולי לא הקדשנו לזה זמן. מהי תורה? אני לפעמים עושה את זה לתלמידים שלי במכון, ואני שואל אותם מה זה תורה. זה האמיתי, זה תרגיל אכזרי נורא, ואני משתדל לא לעשות את זה הרבה. עשיתי את זה גם פה פעם, בראש יהודי. שאלתי את הציבור היקר שישב על הכיסאות, בינתיים התחלף כי הם הבינו כמה שזה משעמם, ושאלתי מה זה תורה. וקיבלתי סדרה של תשובות, שהמאפיין של כולן הוא שהן לא נכונות.
תורה זה מה שהחרדים לא לומדים.
תורה זה מה שהחרדים לא לומדים. כלומר, אתה אומר, תורה זה לימודי ליבה. נראה לי שהדברים מופרכים מעצמם.
למה? רחמנא ליצלן.
יפה. לא, התשובה היא, כי רגילים להסביר שהתורה היא, אני יודע, סוג של חוכמה או של מוסר, או של אסתטיקה, או של אורח חיים, או דרך חיים, או הנשמה שלנו, כל מיני דברים כאלה. כן? אבל כל הדברים האלה הם לא נכונים, במובן הזה, לא שהתורה אין בה הדברים האלה. כן? אבל זה כמו שתגיד, מה זה שולחן? השולחן זה חתיכת עץ. זה לא נכון. זה נכון שהשולחן עשוי מעץ. אבל לא זה מה שמגדיר את השולחן כשולחן. מה שמגדיר את השולחן כשולחן, זה שהוא משטח עם רגליים. כן? הנה, יש לך פה כיסא. את יכולה לשבת פה. הנה, תוריד את התחתית. כן, כן. אז אותו דבר לגבי התורה. התורה בוודאי שהיא חכמה, ובוודאי שיש בתורה הרבה צדדים מוסריים ואסתטיים וכל מה שאתם רוצים. רק שזה לא ההגדרה של התורה.
תורה זה ראשי פרקים למעשה.
אתה אומר שתורה זה ראשי פרקים. כן, אז זה... אז
זה המבנה שלה, כן? והיא
מלמדת
אותנו איך
לחיות. יפה מאוד. כל מה שאמרת לא נכון. ואני אסביר למה.
לא נכון.
כן, זה לא נכון. אבל זה יפה מאוד, כי זה בערך...
איך להתנהג.
כן, מה שאתה אומר איך להתנהג זה קוד התנהגות. קוראים לזה שולחן ערוך. יש בתורה הוראות כיצד להתנהג, אבל זה לא הגדרת התורה. הבנת מה שאני אומר? יש את השאלה, אם כן, מה זה התורה? כן, בבקשה. כן, את רוצה את התשובה שלי. זה גם... את רוצה להגיד את התשובה שלי. בבקשה. יפה מאוד, גאוני. ממש, איך אני מזדהה עם הדברים? התורה זה דבר השם.
אני חשבתי שזה תולדות דוד המלך במשפחות הכהונה.
עכשיו, מה זה דבר השם? נגיד זה בשפה שלנו, גילוי רצון הבורא אל האדם. עכשיו, דבר או דיבור. הדיבור תמיד מופנה אל מישהו, על ידי מישהו. לפי זה, התמצית של כל התורה כולה, זה המשפט המפורסם, וידבר השם אל משה לאמור. נכון? מישהו מדבר אל מישהו שיאמר למישהו. פחות מזה, זה ניסיון של רציונליזציה, אבל הניסיון הזה לא כל כך מוצלח. כן? וידבר השם אל משה לאמור. עכשיו, אם מדובר בדיבור, והדיבור הוא חכם ומוסרי, כל מה שאתם רוצים, אבל הוא קודם כל דיבור. בדיבור זה משנה מי המדבר. לכן, אותן מילים שנאמרו על ידי פלוני, כשהם נאמרים על ידי אלמוני, זה כבר לא אותו הדבר. כי זה מישהו אחר שמבטא את עצמו במילים האלה. למשל, המשפט המפורסם, תן לי את המלח בבקשה. המשפט העמוק הזה יש לו משמעויות אחרות לפי ההקשר הבין אישיותי שבו המילים האלה מופיעים. מובן?
למשל.
יכול להיות שהמרק היה ממש תפל, ואני אמרתי לך, תביא לי את המלח בבקשה. כל אחד מבין שאני רוצה שהמרק יהיה מלוח. להכין משהו מלוח. כן? ויש אפשרות אחרת, והיא שאתה ואני לא דיברנו שלושה ימים, אני כעסתי עליך מאוד, או אתה כעסת עליי נורא, וניסיתי לפתוח בשיחה. ולכן האמירה, תן לי את המלח בבקשה, היא עמוקה משאול. זה בעצם פתיחת הקשר, הערוץ תקשורת בינינו מחדש. יכול להיות שזה משהו אחר לגמרי. אני רוצה לבדוק באיזה יד אתה משתמש, אם בימין או בשמאל. אז נותן לי את המלח בבקשה, ואז אני רואה, משתמש יד ימין, יד שמאל, אתה ימני, שמאלי. אני רוצה אולי לדעת אם אתה מדבר עברית, אולי אתה מדבר טורקית, אני לא בטוח. תן לי את המלח בבקשה, נראה. אני רוצה לבדוק אם אתה חרש. כלומר, יש הרבה אפשרויות. במילים, תן לי את המלח בבקשה, גנוזים אוצרות מלאים של אפשרויות. כך שזה משנה מי האומר ולמי נאמר. ולכן, כשבן שמדובר בדברי תורה, והתורה היא דיבור, זה חשוב לדעת דרך מי היא עוברת. אותה תורה כשרבי מאיר אומר אותה, איננה אותה תורה שרבי עקיבא אומר אותה. בבקשה. רצה להגיד משהו. כן, אתה. לפי זה השולחן ערוך הוא חלק קטן מאוד של התורה, הוא ההופעה המעשית. זאת אומרת, ההלכה היא אומרת, מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני עכשיו? והשאלה היא גם, מה זה אומר? זאת אומרת, זה שזה כתוב בספר, זה עוד לא אומר שאצלי זה נקלט באותה הצורה, כמו שזה נקלט אצלך. ואולי תהיה לזה השלכה מעשית.
הוא מוצמד להגדרת את הגרדה. אם תורה דבר השם, שולחן ערוך, וכמעט כל תורה של דלפיים, בהפך,
תדע תורה. אני בהלם טוטלי ממה שאמרת עכשיו. הרי זה לכאורה הפוך לגמרי ממה שאני אומר.
שולחן ערוך, זה דבר מקבל.
אני פשוט בהלם טוטלי מה שאמרת, אני רוצה להסביר.
אני גם מחזק את הרבי, אמרת שכל פעם שזה מדבר, גורל אחד אחר מדבר, אתה מעביר אותם בצורה אחרת, בשולחן ערוך, בצורה חגן, תורה של המחבר.
הבנתי מה שאמרת, כי בעצם חזרת פחות או יותר על אותם הדברים, ואף אני אשוב אל תגובתי המקורית, שאני בהלם טוטלי מה שאמרת, ואני אסביר מדוע.
שטטיסטיות טוטליסטיות.
לא, אני רוצה להסביר. לא הבנתי מה שאתה אומר, זה מאוד יפה. רק הבעיה היא, איך הקדוש ברוך הוא מדבר איתי? הרי אם זה דבר השם, איך דבר השם מופיע? הוא מופיע דרך הדיבורים של רבי עקיבא, ושל רבי מאיר, ושל מחבר השולחן ערוך, ושל דף פרשת שבוע במדור הלכה, שמחלקים בבית הכנסת השכונתי. כלומר, דבר השם הולך ונמשך. כלומר, זה המשמעות של התורה שבעל פה. הפה של מי? זאת השאלה. זה כלומר, במילים אחרות, אני דרך הפה של מי שמוסר לי את התורה שבעל פה, אני שומע חלק מסוים של דבר השם. מה הבעיה במה שאמרתי? בבקשה. כל מה שלא נמצא בדיבור הוא דבר. חפץ, משהו.
לא, נגיד שזה דבר שנמצא בתחום הרגש, נגיד תחושת התעלות, תחושת
תהרה. אני חושב שתחושת התעלות ותהרה, זה ניתן להתחבר לשני כיוונים. כלומר, יש תחושה של התעלות ותהרה שהיא מפגש של האישיות שלי עם תוכן מסוים, ועוד יותר טוב אם זה עם מישהו שדרכו התוכן הזה בא אליי, שממנו התוכן הזה בא אליי, ויכול להיות התעלות של משהו. הייתי אומר שזה ההבדל בין כוונה בתפילה לבין מדיטציה. בכוונה אני מתכוון למישהו. איך אומרת המשנה? דע לפני מי אתה עומד. לעומת זה במדיטציה אני עומד לפני משהו. אבותינו במצרים לא יכלו להתמנע. הם לא יכלו להתקבל מה. הם רצו לפרוץ את המה, ולכן הצדיק פרץ את המה ונהיה מצה. הייתי אומר כך, ששתי השאלות העיקריות היחידיות, הייתי אומר, שכל שיטה מחשבתית, פילוסופיה או אחרת, שואלים, זה שתי שאלות. מה ומי? מתי ואיך הם נספחים של המה. ברור? בעצם, אם נסכם, יהיה קצת יותר, איך לומר, נועזים, לומר שכל הפילוסופיה כולה עוסקת בשאלת המה, ואנחנו עסוקים גם בשאלת המי. עד כאן מובן? בסדר? טוב.
לא, לא ממש מובן.
מה, למה זה לא מובן?
כי זה עובר כל כך הרבה פילטרים, שמה שנשאר מהמקור, מה שאתה קורא לו דבר השם, שאתה אומר שהוא מופיע בעלון של הכנסת, הרי הוא עובר כל כך הרבה פילטרים, עד שהוא מגיע לדפוס, כן, כדימוי, שאני קשה לי להאמין שמשהו מהמקור נשאר שם.
יפה, הבנתי. שמעתם את השאלה שלו? הוא שואל, איך אני אומר ש... אני יודע, מדור ההלכה בדף של הבית כנסת זה דבר השם, הרי זה עבר בדרך כל כך הרבה פילטרים שקשה להאמין שנשאר שם משהו מן המישהו המקורי.
גם בתורה עצמה יש הרבה דברים שנרדדו בגלל הקשרים חברתיים, היסטוריים, פוליטיים,
נכון,
כל מיני גדרות שנעשו רק כדי להטמיע ערכים מסוימים בחברה, שלפי המעט שלמדתי סופרים
שיש פער גדול בין דבר השם המקורי למה שנקרא לדירות
החדשים
של
הסייגים החדשים
שנקבעו על פי ערך תקופתי. טוב, אני רוצה לחזור על שני חלקיה של שאלתך. החלק הראשון הוא מה שאמרנו, שהקשה לך להאמין שדרך כל הפילטרים האלה נשאר דבר השם המקורי. הבנתי נכון את החלק הראשון של השאלה? יפה. החלק השני הוא שהרי הרבה מאוד מהדברים שהגיעו לידינו, הם הגיעו דרך, כלומר, דרך הקשרים חברתיים מסוימים, היסטוריים, סוציולוגיים, ולכן הדברים שאנחנו לומדים זה לא מה שהמקור. עד כאן מה שהבנתי את השאלה השנייה. וואו, הוא כל פעם מחזק אותי. טוב. בואו נתחיל עם השאלה השנייה, ומתוך כך נגיע לשאלה הראשונה. נאמר ככה, האם, בואו נשים את עצמנו לרגע אחד במקומו של הקדוש ברוך הוא, ואנחנו נשאל שאלה פשוטה. האם זה חכם לבנות את כל הקשר בין הקדוש ברוך הוא לבין האדם על מאורע היסטורי חד פעמי שהולך ומתרחק בזמן? אני מתכוון למעמד הר סיני. כן? כלומר, תשים את עצמך במקום הקדוש ברוך הוא ותשאל את עצמך לרגע אחד האם זה הדרך הנכונה להעביר את רצונך לבני אדם. הרי מטבע הדברים, ככל שאנחנו מתרחקים בזמן, אז גם המעמד הזה הולך ומתרחק. ולכן אנחנו עסוקים, אנחנו צריכים כל הזמן לעסוק בארכיאולוגיה רוחנית, כדי לשחזר את הכוונה של הדברים האלה בשעת אמירתם, והסיכוי שנצליח הולך ונהיה קטן יותר. ביחס ישר לריחוק בזמן.
לפי עקרון הטלפון השבור.
כלומר, האם ריבונו של עולם עושה משהו חכם כשהוא מעביר לנו את התורה בצורה כזאת? מה אתה היית עושה במקומו? תנסי להיות קצת יצירתי, תהיה אלוהים פעם אחת.
אפשר כל פעם לתת פעימה חדשה של התגלות.
יפה, שמעת מה שזאב אמר? זאב הוא נועז. אז הוא חשב לרגע שהוא אלוהים, והוא אומר, כדאי לעשות כל פעם איזושהי פעימה נוספת של התגלות. מובן? זאת אומרת, מה המטרה של הדבר הזה? זה שבעצם, אפשר לומר שמעמד הר סיני הוא רק פתיחת הערוץ, אבל הערוץ מתמיד. כלומר, אם זה רציני שריבונו של עולם הוא זה שמדבר בתורתו, אז הוא חייב לדאוג לזה שהקשר איתו הוא קשר מתמיד ולא תלוי בשחזורים עתיקים. אלא שיש התאמה לפי הדורות של דבר השם לצרכים של הדורות. לכן, עד רבה, אם זה מופיע דרך הקשרים סוציולוגיים היסטוריים מסוימים, זה סימן שזה אמיתי.
זה אם אתה יוצא מתוך נקודת ההנחה,
שזה מת האלוהים.
אם הוא אקטיבי.
נכון. ואני חושב, כן, אבל נקודת ההנחה הזאת, אני חושב שהיא די רצינית מסיבה פשוטה. אין לך יותר אקטיבי מאשר ההתגלות. כלומר, אם ההתגלות היא פעולה אקטיבית חד פעמית, אז הוא גילה לנו את דעתו שהוא מעוניין בפעילות אקטיבית בתוך ההיסטוריה. בסדר? שאם לא כן, היה חוסך מאיתנו את כל ההתגלות הזאת, והיינו מכירים אותו כמו הפילוסופים. מובן? זה נקודה ראשונה. מתוך כך אנחנו מגיעים לשאלה הראשונה שאתה שאלת. יש מושג אדיר ביהדות, נקרא שימוש תלמידי חכמים. שימוש תלמידי חכמים.
מה זה?
זה שדברים לא נכתבים, אלא נאמרים בעל פה. אם אני רוצה, מאדם לתלמידו. עכשיו, מרב לתלמידו, אני רוצה להסביר, מה זה אומר? כדי שדבר יישמר באותנטיות שלו, הוא צריך לעבור בעל פה ולא בכתב. כי הדרך לזייף ולשבש מסר, זה על ידי שכותבים אותו. מדוע? אם אני למשל רוצה, אני יודע, אני מבקש שישאירו לי רשימת קניות בסופר. אז אשתי היקרה כותבת לי על דף רשימת קניות בסופר, והיא הולכת לה לטייל. אין לי קשר איתה. עכשיו אני נשאר עם הרשימה. מה אני עושה עם זה עכשיו?
סלולרי, קודם,
אין סלולרי, אין. מה אני עושה? אני בטוח עושה טעויות. מדוע? עכשיו, בוא נעבור לדור הבא. כן? הדף הזה של רשימת קניות נותר באחת המגירות, וחמש דורות אחריי, אחד הצאצאים שלי מוצא את הדף, והוא מנסה להבין מה הכוונה של מה שכתוב שם. הוא בטוח יעשה טעויות נוספות. ואז הוא יכתוב על זה, עבודה סמינריונית. כנגד העבודה הסמינריונית הזאת, יבוא בן דוד שלו ויאמר, אתה לא הבנת כלום בדברי סבא רבא. אני אסביר לך למה הוא כן התכוון. אחר כך נעשים דוקטורטים במכוני המחקר מסביב לרשימת הקניות הזאת, כדי להבין מה הייתה הכוונה האמיתית ומה הטענות השונות שהועלו מסביב לזה, ואז נבנית מסביב לשאלות האלה תרבות שלמה, שכל כולה מאוד מאוד מרוחקת מן הכוונה המקורית. אבל אם במקום להעביר דפים אחד לשני מדברים, אז אתה מבין למה אני מתכוון, וגם הדור הבא יבין למה הכוונה. כלומר, מה שנקרא השימוש בעל פה הוא הרבה יותר אמין מאשר מסירת כתבים. עד כאן מובן?
זה עכשיו, בתנאי ששומעים טוב.
בתנאי ששומעים טוב, נכון. לכן, ככל שמשמשים תלמידי חכמים יותר, כך הסיכוי שאתה בתוך הערימה האדירה של מידע תשמע את הטון המקורי גבוה יותר. מובן? אבל זה בשביל זה צריך לזכות. כן, בבקשה.
אני רוצה להבין מה הקריטריונים לדיבור שהופך לדיבור בקאנון של מה שהשערה בחלק תורה, ודיבור שהמשפעה שלו היא אותה משפעה, אבל לא נכנס לקאנון. אנחנו יודעים שכל הזמן, לאורך כל ההיסטוריה, בזמן שיש דיבורים שנכנסים,
נכון.
ובאותה מידה גם אפשר לשאול מה הקריטריון של דיבור שהוא דיבור בתוך מה שאנחנו מפנים אורתודוקסיה, ובין דיבור שהוא דיבור נניח מוניטי יותר, או חופשי יותר,
שלא. שמעתם את השאלה של יונתן? הוא שואל מה הקריטריון. פשוט, מה נכנס, מה לא נכנס. זה, הבנתי אותך נכון? אתה רוצה תשובה? אני אחד תשובה מאכזבת. רוצה? לא? טוב, אז אני לא אגיד לך.
טוב, בואו נעבור לך. אבל לא מאכזבת.
אבל זה מה שיש לי לתת לך. אז אי אפשר? אתה תמודד עם הכל. התשובה היא מה שרוח האומה קולטת. הבנת? אני אביא לך דוגמה. יש הסברה אלגורית לכתבי הקודש. הממציא, פילון האלכסנדרוני. נחמד, לא? למשל, יש ספרות של פילון. שמעת על פילון? מדברים איתך. פילון. כן, פילון. מאלכסנדריה. כן. אז הוא כתב סדרה של ספרות אלגורית על התורה.
הוא היה נוצרי או יהודי?
לא, היה יהודי. היה אפילו כהן. ואפילו שימש במקדש והקריב קורבנות. לא סתם בן אדם.
במקדש באלכסנדריה או בארץ?
לא, במקדש בירושלים. היה עולה לירושלים ומקריב את קורבנותיו. לא סתם בן אדם, פילון האלכסנדרוני. עכשיו, פילון האלכסנדרוני כתב פרשנות אלגורית לכתבי הקודש, ושום דבר מזה לא נקלט בזיכרון הלאומי של עם ישראל. נכון? מדי פעם יש ניסיונות מחודשים של פרשנות אלגורית, והם לא נקלטים. מה זה אומר? שזה לא תואם את רוח האומה. זה הקריטריון. עכשיו, זה אומר שבשעת הוויכוח עצמו, אתה לא יכול להכריע. במילים אחרות, בימי בית שני, אי אפשר היה להכריע הכרעה ודאית בין הצדוקיות לפרושיות. אבל מה שמכריע זה הגורל ההיסטורי. במהלך הדורות, הצדוקים נעלמו והפרושים המשיכו.
אנחנו לא צדוקים החילונים פה בארץ?
מה אתה אומר?
זה אותו דבר שאתה הצביר.
נכון, 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 נכון.
אבל אם ככה, השאלה האחרונה יכולה להיות שבמובן של כוח ההיסטוריה,
ההשכלה,
ההתחדשות של הספרות, תהיה יום אחד יותר מתאימה לרוח האומה מאשר נניח ההתפתחות ההלכתית.
ניפגש עוד 500 שנה, ונדע. בסדר.
מה זה פרשנות אלגורית?
פרשנות אלגורית זה לומר שהכתוב מעבר לנאמר מתכוון לאיזשהו משל. אז יש באגדות ובמדרשים דברים דומים, אבל בכיוון אחר קצת. כי באגדות ובמדרשים הפרשנות האלגורית היא מחוברת אל הפשט, כי היא העמקה של הכתוב בפשט. לעומת זה, בפרשנות האלגורית מהסגנון של פילון, מדובר בשני רבדים שלא נוגעים אחד בשני. מובן? למשל, רגע שנייה. יש למשל בשו"ת הרשב"א שהיו פרשנויות בפרובנס במאה ה-12 שהסבירו שמה שכתוב בתורה אברהם ושרה זה החומר והצורה ושנים עשר שבטים הם 12 מזלות. ברור? אין שום קשר בין הדמות ההיסטורית אברהם, שרה, 12 השבטים.
אבל בקבלה
מה עושים? לא. ממש לא. בקבלה, הסוד הוא הפנימיות של הפשט עצמו. כלומר, מה שמברר שהפירוש בפשט הוא נכון, זה שהוא תואם את הסוד. ומה שמברר שהפירוש של הסוד הוא אמיתי, שהוא מגדיל עוד יותר את הפשט. מובן? לעומת זה, בפרשנות האלגורית יש נתק בין שני המישורים.
של המצאה, חיבור.
בדיוק. אני אתן לך דוגמה. הנוצרים שימצאו כן את הפרשנות האלגורית, אומרים שהיהודים לא יודעים לקרוא בתורה. מדוע? בגלל שהיהודים קראו בתורה פסוק ואת החזיר לא תאכלו, אז היהודים שהם כל כך מגושמים, הם בשר ודמיים, חושבים שבגלל שכתוב בתורה שלא לאכול חזיר, אז אסור לאכול חזיר. איזה טיפשות. כן? הכוונה הרי מובנת לכולם שאסור לאדם ללכלך את עצמו במידות רעות, ללכלך את נפשו במידות רעות, כדרך שהחזיר מלכלך את עצמו באשפה. אבל מעולם לא התכוון הכתוב לאסור את בשר החזיר. זאת פרשנות אלגורית. הבנת? כן.
מבטלת את הפשט.
אפילו בגדה מסוימת מבטלת את הפשט. כן.
אמרת שהצדוקיות נעלמה מהעולם.
נכון.
אבל אני שואל אם החילונים של היום, שיש בהם אמונה, אבל הם לא מקיימים מצוות, הם לא צדוקים.
האם, אתם שמעתם את השאלה של זאב? אני חוזר על שאלתו המעמיקה של זאב. הוא שואל, אני אמרתי שהצדוקיות נעלמה מן העולם, הוא שואל את עצמו האם החילונות איננה סוג של צדוקיות, במיוחד כשהיא גם מאמינה אבל לא מקיימת מצוות. משהו כזה? לא, זה לא צדוקיות. טוב, הלאה. כן. נכון. לכן אני לא אמרתי שזה פחות חשוב במשנה מאשר בברייתא. אמרתי שהתשובה נמצאת בברייתא בגלל שהיא מבארת את מהותה של התורה. זה מה שאני אמרתי. עכשיו בואו נחזור רגע. שנו חכמים בלשון המשנה, אז לפי מה שהסברנו עד עכשיו, הכוונה ששנו את שמותיהם של החכמים בלשון המשנה. עכשיו זה מתחיל להיות מובן. החכמים חייבים להיות שנויים במשנה, כי הם בעצמם המשנה. על פי מה ששדמה הזכירה, שלמדנו כמה פעמים במשנה, הוא היה אומר. והסברנו מה זה הוא היה אומר, הוא היה מה שהוא אומר. ויש דוגמה לזה, למשל אצל שמואל הקטן, זה מאוד בולט, כן? שמואל הקטן אומר, בן פולו יבחל תשמח. לא מובן. הרי בן פולו יבחל תשמח זה פסוק בספר משלי. אז מה מיוחד בשמואל שהוא היה אומר את הפסוק הזה? אלא כמנה, הוא היה הפסוק. כלומר, כשהיית רואה את שמואל הקטן, ראית... כן, ראית את ההתגלמות של הפסוק. זאת אומרת, הוא היה אומר, אז הוא היה הדבר הזה, שבפה לא יבחל תשמח. לכן אפשר לומר שיש אזכור של השמות של החכמים, כי ברוך שבחר בהם ובמשנתם. קודם כל, בוחרים בהם, לפי מה שהם. אני רוצה להביא דוגמה נוספת, בתלמוד במסכת כתובות. בסוף מסכת כתובות, מסופר על על דרכם של החכמים בשעה שהם היו צריכים לצאת לחוץ לארץ. אז מסופר שרבי אבא היה מנשק את הסלעים של עכו, וכן, הוא היה מנשק את הסלעים. מה, זה בעיה? זה לא מלוכלך. ועל החכם אחר ששכחתי את שמו, שהוא היה מתגלגל באפר לפני שהוא היה יוצא מארץ ישראל, היה עושה איזשהו סיבוב כזה, מתגלגל באפר ויוצא. והתלמוד אומר שנאמר, כי רצו עבדיך את אבניה ואת אפרה יחוננו. איפה זה הפסוק הזה? תהילים, מזמור. אם כבר את אומרת שזה בתהילים, את צריכה לדעת גם איזה מזמור. קוף ב', נו. זה בתהילים, מזמור קוף ב'. כי רצו עבדיך את אבניה ואת אפרה יחוננו. עכשיו, רש"י, בפירוש שלו על דברי האגדה האלה, אומר שרבי אבא היה מנשק את צלעי עכו, והחכם השני ששכחתי את שמו היה מתגלגל באפרה, ורש"י מעתיק את הפסוק. כי רצו עבדיך את אבניה ואת אפרה יחוננו. נשאלת השאלה, מה רש"י הוסיף שלא ידענו? הבנתם את השאלה שלי? הבנת את השאלה שלי? הבנתם את השאלה שלי? הלו, שמה, הבנת את השאלה שלי? אתה שמה, הבנת את השאלה? מה?
אפשר לחזור על זה.
אז אני אחזור על זה עוד פעם. לא, אם לא, אני יכול פשוט לעבור אחד-אחד ולשאול אם יבינו את השאלה. אחר כך אני אשאל, אז תסביר. כן. אני חוזר על הדברים. התלמוד אומר כך, שחכמי ישראל, לפני שהיו יוצאים לחוץ על הארץ, היו מנשקים את הסלעים ומתגלגלים באפר, שנאמר, כי רצו עבדיך את אבניה ואת אפרה יחונן. עד כאן מובן? רש"י, בפירושו לסוגיה הזאת, כשהוא מסביר את רבי אבא שהיה מנשק את צלעי עכו, ואת החכם השני ששכחתי את שמו שהיה מתגלגל באפר, רש"י, בתור פירוש, מעתיק את הפסוק, כי רצו עבדיך את אבניה ואת אפרה יחונן. נשאלת השאלה, מה רש"י הוסיף שלא ידענו? עד כאן מובנת השאלה עכשיו? היה כדאי לחזור, נכון?
שזה כמו הפשט.
אלא הכוונה של רש"י, זה שהם עשו את זה לא בגלל שהם ראו את זה בפסוק. אלא הפסוק מדבר עליהם. הבנתם? הפסוק שאומר, כי רצו עבדיך את אבניה, מתאר מציאות שיש אנשים שאוהבים את ארץ ישראל עד כדי להתגלגל באפרה. זאת אומרת שיש לפעמים אדם שהוא ההתגלמות של הפסוק. עד כאן מובן? אז זה מה שנאמר כאן, שנו חכמים בלשון המשנה, ברוך שבחר בהם.
זה לא עבודה זרה קצת להיקח על שתיים, להתגלגל באבנים, וזה אינם ארץ ישראל, אבל כל מה זה אבנים?
ליבוביץ'.
לא. רואים שלא היית אף פעם חייל קרבי. מה היית עושה
טירונות,
כמו חייל קרבי, היית מתגלגל הרבה
פעמים. אני שואל אותך שאלה אחרת. שמעתם את השאלה שלו או לא?
כן, כן.
אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת, אם תרשה לי. האם זה לא עבודה זרה לא להתגלגל באפר? אני אסביר לך למה אני שואל את זה. האם אתה שמעת על זה שהיהדות היא מונותאיסטית? כן. מה פירוש הדבר? מה זה מונותאיסט? תסביר לי. מה זה מונותאיסט? כל אחד יודע, אולי תסבירי את, ככה תצילי אותו. את רואה שאתה יודעת, מה? מה זה אל אחד? יפה מאוד, כן, מה זה אל אחד? מה זה חשוב? מה פירוש אל אחד? מה המשמעות שאתה מאמין באל אחד? תסביר לי. מאחד את הכל. זאת אומרת שהוא מופיע בכל. אז גם באפר. באפר. אם הוא לא מופיע באפר, אז אתה דואליסט. אתה מפריד את המציאות לשניים, לרוחני ולשם.
אז הוא מופיע גם בחזיר, לא?
יפה, יפה. הוא מופיע גם בחזיר, נכון. מה? מה אתה אומר? יפה מאוד. אז אתה נופל עכשיו לפנתאיזם. נכון. מי אמר לך שהיהדות היא לא פנתאיסטית? כלומר, המונותאיזם המוחלט, ובסופו של דבר, עם גוון פנתאיסטי, אתה מוכרח להניח את זה. ולכן, דווקא אם אתה רוצה להימלט מן העבודה זרה, צריכה להיות איזה מין אחדות בתוך העולם שלך, בין העולם הגשמי לעולם הרוחני, ואם אתה באמת מחובר אל הקודש, לא ייתכן שלא תתגלגל באפר. בסדר? ולכן הייתי אומר שהעמדה הליבוביצ'יאנית, שאומרת ש... הכותל זה עבודה זרה. כן? העמדה הזאת היא בעצם אלילית, משום שהיא מניחה את היסוד הטבעי כחיצוני לאלות. פרשטייסט?
טוב. זה היום כשאנחנו מבינים טיפה יותר בפיזיקה מודרנית, אנחנו רואים שהכל שואף לאיזה חוק אחד, שברגע שימצאו אותו, הוא יהיה החוק של אלוהים.
אם תרצה, כן, כן. הפנתאיזם זאת שיטה האומרת שהכל אלוהות. אז יש צד כזה ביד. טוב, לא צד מוחלט, אבל יש צד כזה. בבקשה. אז מה זה בעצם עבודה זרה? תגידי את. נו, נו. הפירוד. הפירוד זה עבודה זרה. כן, בבקשה.
קודם כל, אני עוד לא השתכנעתי עם התשובה לשאלה הקודמת.
תסביר לי למה.
משום שאם אני הולך עם התיאוריה שמה ששומעים הוא יותר חזק ממה שכותבים, ואני מסתכל על המציאות שלנו היום, אני לא חושב שהיהדות הייתה במצב יותר גרוע, אלא אם כן לפני איזשהו קורבן, ברמה הפרימיטיבית של תפיסת האלוהים.
אני קצת מאבד אותך. תתחיל עוד פעם מההתחלה.
אני אומר, אם אני הולך עם התיאוריה שלך, מה ששומעים כשמדברים, יותר חזק ממה שכותבים,
יותר אותנטי, כן.
יותר אותנטי או יותר...
אגב, אפלטון אמר את זה, שהכתב זה התחלת השכחה.
אוקיי.
כן.
אז אני אומר, האם לכאורה אמורים להיות במצב שבו תפיסת האלוהות שלנו הייתה יותר מפותחת?
נכון.
ואנחנו לא במצב.
אנחנו כן במצב הזה.
אתה אומר.
לא, אני חושב שהעולם בכלל לא. הוא בעל תפיסה אלוהית יותר מפותחת, בוודאי.
אני, כאילו, במקום שאני חי, במציאות שאני תופס אותה, במציאות הרבנית שאני חי אותה, בקשורת, בפוליטיקה, אני רואה דת מסואבת ורחוקה.
מי דיבר על הדת? דיברנו על תפיסת האלוהים. זאת אומרת, אתה מזהה את הממסד הדתי עם אלוהים. אתה מזכיר לי מה שפעם אמר אלבר קאמי. שההוכחה שאין אלוהים זה שיש כמרים. עכשיו, אנחנו צריכים לדון, אבל נגיד ככה, זו שאלה בפני עצמה מעניינת מאוד, מדוע המורשה של היהדות מופיעה בלבושים כל כך דוחים. יש לזה, אפשר לומר, זה לימוד שצריך ללמוד אותו, זה לא במקרה. כן, אבל אני אומר, אבל זה לא קשור, אלא, אבל בלי זה, כלומר,
אם זה היה עובד, השקיעה הזאת, ואם אתה אומר שהפילטרים, אתה אומר שמה שמופיע אותו בעיתון ההלכה של בית כנסת, בתור מי שקרא כמה עלונים כאלה, יש שם הרבה פרסומות, יש שם מעט מאוד תורה.
זה נכון, אבל יש שם תורה. זאת השאלה. זאת אומרת, איפה...
השאלה אם איך הכלי מגיע?
לא, זה כמו השאלה, נגיד ככה. בתוך הקיר הזה יש כמה חוטי חשמל, אבל הרוב בטון. אבל חוטי החשמל הם נותנים את האור. נשאלת השאלה, האם היית רוצה שכל הקיר הזה יהיה עשוי מחוטי חשמל? נראה לי שלא. זאת אומרת, זה שיש הרבה פרסומות זה מצוין. זה מה שגורם לסנן את האור שלא נסונבר. כן? אז זאת אומרת שיש... לא, 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 לא. זה, אני אומר, אתה פותח פה סוגיה שצריכה באמת הרבה העמקה, ואני שואל את עצמי אם לפתוח אותה או לא. אבל הדבר הזה בעצם נדון במהלך הדורות, במיוחד בתורת הנסתר, מדוע הלבוש שהתורה לובשת יהיה הלבוש הזה. הרי קראת בוודאי בספר ישעיהו.
לא
מדוע. אל תגיד לי שלא. כן, לא, לא, לא מאמין לך. כן, בספר ישעיהו, בפרק נ"ב, יש שם תיאור של עבד השם. אישיות כזאת מוזרה, עבד השם. ושם נאמר שהוא אדם מגעיל ודוחה. כן, זאת אומרת, נבזה וחדל אישים, איש מכאובות וידוע חולי, ולא חשבנו הוא. וכיסו שם יש אכן חוליינו נשא מכאובנו סבלם, וכיסו כל מיני ביטויים שמתארים את עבד השם, שהוא דמות מאוד נעלה בעיני הנביא, כאישיות דוחה. אז כלומר אתה רואה שכבר בתוך הנבואה יש התחבטות בשאלה הזאת. הזוהר ממשיך עוד יותר, כלומר מחפש עוד יותר את זה בראשית, שואל את עצמו מדוע משה רבנו נקבר בנקיק סלע, במקום במקום מכובד וראוי לאדם שכמותו.
למה? נקיק סלע זה לא מכובד?
כן, זה לא מתאים לאדם בשיעור הקומה של משה רבנו. היית מצפה לפחות לאיזושהי פירמידה. כן? משהו, נכון? במיוחד שפירמידות הוא הכיר בצעירותו. כן? אז הוא יכול היה לסדר איזה משהו. כן? ומשום מה, ההשגחה העליונה רצתה שבעצם לא יינתן כבוד למשה. זה כביכול, יש איזה מין מנגנון פנימי של הכשלה עצמית מתמדת של הופעת התורה ביופיה. אפילו יותר מזה, התלמוד אומר שאחד מגדולי החכמים, רבי יהושע בן חנניה, היה אדם מכוער. התלמוד אומר שהבת של הקיסר, כנראה ביתו של אדריאנוס, אמרה לו, אי, חוכמה מפוארה בכלי מכוער. מה?
היא הייתה בחורה עמוקה.
היא הייתה בחורה עמוקה. היא שאלה איך זה יכול להיות. כלומר, היא רצה באמת להבין. כלומר, אם זה באמת דבר אמיתי, אז זה צריך להתאים למה שהיוונים קראו קלוס קגטון. כלומר, זה יפה ואמת. יפה אם כן אמת. ויש משהו, הייתי אומר, ביהדות שעושה, הייתי אומר, אפילו הפגנה נגד היופי. יש מקום נפלא נקרא שטיבלך. היית פעם בכזה דבר? כן, השטיבלך, שם הפורמייקה השבורה, החלון גם, הווילון קצת קרוע, והרצפה לא נקייה. נכון? ואפילו ארון הקודש קצת מתנדנד, חסרה רגל.
יש הבדל בין צניות, פשטות?
לא, לא, זה לא צניות.
לבין קיום במידות וב...
כן, אבל...
אני חושב שזה אקליבלן.
לא, 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 זה לא לגמרי מנותק זה מזה. מה שאתה קורא קיור במידות, אם אתה מעמיק נגיד באותם מידות מכוערות שאתה מבחין בהן בממסד הרבני, ייתכן שאתה מתוך היכרות קרובה תראה משהו אחר. אבל יש איזה מין דחייה ראשונית, וזאת חידה, הייתי אומר, כמעט תיאולוגית למה זה כך. אז אני אומר, אני לא רוצה עוד להיכנס לפתרונות של השאלה הזאת, אבל תדע לך שהשאלה נשאלה, היא נדונה. אבל למה אני לא רוצה להיכנס לסוגיה? בגלל שהשאלה האמיתית שלך היא שאלה אחרת. אתה שואל, אתה אומר שדבר השם לא נשמע אם הלבושים של הממסד הדתי אינם תואמים את מה שהיית רוצה. וזה משום שאתה עושה זיהוי שהרבה עושים אותו, בין אלוהים לבין הדת. הדת היא סוג של לבוש בעל, הייתי אומר, נסיבות היסטוריות שיצרו אותו, וזה לבוש מסוים של האלוהות. זה לבוש חשוב, אבל אתה לא יכול לצמצם, לעשות רדוקציה של המושג האלוהי למושג הדתי. הבנת מה שאני אומר?
כן.
אה, יפה. עכשיו, אחרי שקיבלת את זה, ואני שמח שאתה סוף סוף מקבל את דעותיי, אז נוכל גם לדון בשאלה מדוע התורה מופיעה באופן שהיא מופיעה. כן? עד כדי כך שהתלמוד שואל, איך זה שיש חכמים יפים? והתלמוד עונה, אם הם היו מכוערים, היו יותר חכמים. אתה רואה את החוש הומור האדיר של הגמרא, כן? כן, מה אתה אומר?
נגיד, התעלה הזאת התורה מוקעה בלושים, נגיד, מכוערים.
זה לא רק אסתטי, זה גם מה שהוא טוען מבחינה מוסרית.
זה הולך בניגוד לפשט המקרא של התורה.
שמה?
כל האנשים שמתארים אותם, והרבה מקרים מזה, מתארים אותם כאנשים יפים. נאמר את זה לגבי נשות של אבותינו, וגם לגבי יוסף, וגם אנשים שהתורה הייתה מתגלית דרכם, כמו דוד המלך ושאול המלך, מתארים בפירוש כאנשים...
יפה, על מי דילגת? יש לי שאלה, על מי דילגת?
על הרבה נשים.
על מי כן, מי חשוב ודילגת עליו? אמרת, האבות, האימהות, יוסף הצדיק, דוד המלך, שאול וכו'. על מי דילגת? יפה, דילגת על משה. נכון? האם יש לך מקום אחד בתנך, כולו, שבו נאמר על משה שהוא היה יפה?
כן.
ותראה אותו כי טוב הוא. נו באמת. עכשיו אני אשאל אותך יותר מזה. האם משה מוצג בתורה כמודל לחיקוי? מה עוד? כן, נכון. הוא מכה בסלע.
נכון?
לא, שבר את הלוחות דווקא זה בסדר. רק תגידי לי כמה זה עולה. לא, רק תגידי לי כמה זה עולה, אני אשלם. אבל השאלה היא באמת מה זה אומר. כלומר, בעוד שלמשל באסלאם, הדמות של הנביא שלהם הוא נחשב לדגם מוחלט לחיקוי, אפילו המסורת של היהדות, אפילו כפי אישיות, כפי משה רבנו, יש לה ביקורות. זה משמעותי, כנראה שיש איזשהו סוד מאחורי זה. בסדר? יש משהו יותר עמוק מזה, בהזדמנות, אולי בשיעור הבא נדבר על זה. אני פשוט לא רוצה לפתוח את הנושא. כן, בבקשה. אני בינתיים מעורר את הסקרנות שלכם. לא, לא רק, אבל יש גם. והשאלה, מה המשמעות, מה האסטרטגיה של הדבר הזה? כן? אני הייתי אומר יותר מזה. אתם יודעים שנאמר ב... לא, אני אשמור את זה לפעם הבאה. בסדר, אני רק רציתי לעורר את הסקרנות שלכם, כי אולי אני חושש שאנשים לא יבואו יותר לשיעור. כן, אז אני פשוט אמרתי, וואי, אני אזרוק משהו. כן, בבקשה.
רק לקצרה, ואני אפסק לחזרה להוא שהתגלגל באפר, וכל עוד שהוא פשוט, לא יודע, תפס קריזה על משהו, והתגלגל שם, ומישהו ראה אותו והחליט שהוא מתאחד עם הבורא, וככה מתחילות כל התופעות הפגניות והאלמיות הכי ברורות.
אני יכול להוכיח לך.
רגע, שנייה.
אני יכול להוכיח לך.
שני דברים שמאוד מטרידים אותי.
כן.
הראשון זה שתמיד היהדות אומרת שיש לה פתרון לכל תשובה.
פתרון לכל תשובה?
לכל שאלה.
כן.
למשל, הנקודה שהעלינו, זה שאמרת שהשאלה פה נשאלה, ויש פה איזה קונספירציה.
לא, רציתי להראות לך שזה נשאל.
מטורפת. בין
הקשר,
בין קיום ויופי,
וה... נו, כן, נו, אז מה?
זה מאוד מטריד, כי בעצם...
טוב, רגע, רגע, בוא, 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 בוא,
בוא, בוא. כל תמיד הוא קונספירטיבי, כל תמיד, לכל תמיד יש איזה הסבר מטורף.
בוא נגיד לך משהו.
עכשיו, אני חוזר למה שהיה של ההוא שהתגלגל
באפר, ואני
אומר, למה? אם התורה היא נאורה, והיא...
נאורה?
אם היא מתיימרת להיות נאורה, מאותו...
מונותאיסטית זה לא נאור.
ולהביא איזושהי יציאה חדשה של מופשטות, למה צריך את כל הביטויים הפגנים האלה בתוך
התובנות? טוב, רגע, לאט, 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 יותר מדי דבר. רגע, אני אשכח מה שאתה אומר, רק רגע, עצור.
רגע, אני מורד את הסקרנות שלי.
טוב, ראשית כל, אם אתה אומר, טוב, הרי היה שזה הבן אדם לא סתם תפס קריז והסבירו את זה, זה הראיה שזה לא נכון, זה שזה מובא בתלמוד.
נצאתי לפנסיה.
והתלמוד אומר את האמת. בסדר. דבר נוסף, לגבי הפגניות, אני קצת תמה עליך. הרי השאלה הזו נשאלה כבר על ידי ליבוביץ' שם. סירה. לא, בסדר. כן. עכשיו, אני לא חושב שהיהדות באה להביא מופשטות לעולם, זה לא פילוסופיה. ברור? התורה היא עסוקה בדברים הרבה יותר כוללים, הרבה יותר רחבים, וזה כולל את כל ממדי המציאות, כולל כל מיני דברים מכוערים ביותר, שהם ההתמודדות עם הקיום של המציאות. בסדר? עכשיו, לגבי, מה הייתה השאלה העיקרית שלך? אתה רואה, אני כבר מתחיל לשכוח. תגיד זה בקצרה. מה? לא, לא.
יש תמיד מה לומר.
כן, השאלה הזאת. ליהדות יש תמיד תשובה לכל שאלה. טוב, אז אני רוצה פה להגיד לך משהו. אני לא ראיתי ביהדות, מערכת, נגיד, מחשבתית, כמו היהדות, שדווקא משאירה אותך עם שאלה. זאת אומרת, אפילו, נגיד, גדול המשיגים בעיניה של היהדות, משה רבנו, מסיים את ההשגה שלו עם ופניי לא יראו. הוא נשאר דווקא עם שאלה ולא עם תשובה. אלא מה? יש מושג שחידש אחד בשם ניקולאוס קוזנוס במאה ה-16. הוא אומר, האי ידיעה המלומדת, דוקטה איגנורנטיה. ולא אם שמעת על המושג הזה. דוקטה איגנורנטיה. פירוש הדבר. דוקטה זה מלומד. משום דוקטור, כן? כלומר, דוקטה איגנורנטיה זה אי ידיעה מלומדת. יש התקדמות באי ידיעה. כלומר, אף פעם אין התלכדות מוחלטת ביני לבין הידיעה. אבל ככל שאני מעמיק באי ידיעה שלי, אני יותר מלומד. נאמר את זה כך. יש שני אנשים שאינם יודעים לפתור משוואה ריבועית. האחד הוא בן שנתיים, והשני הוא תיכוניסט. עכשיו, בין השנתיים לא יודע לפתור משוואה ריבועית, כי הוא לא יודע מה זה משוואה ריבועית. הוא אפילו לא יודע מה הוא לא יודע. הבחור בין ה-15, ששואל את עצמו איך פותרים את זה, הוא לפחות יודע מה זה המשוואה, רק הוא לא יודע איך לפתור. כלומר, האי ידיעה שלו היא מלומדת בהרבה מאי הידיעה של בין השנתיים. אז זאת אומרת שאפשר לומר שהיהדות דואגת לעשות אותך היא יודע מלומד.
זה בסדר, זה לא מה שהתכוונתי. התכוונתי לזה שאף אחד לא יעיז להגיד שהיו פדיחות.
ודאי שהיו פדיחות.
שהייתה אפליה בגורם לנשים שהיא תוצאה של פדיחה.
רגע. אם אתה רואה,
סליחה.
רגע, אל תאכזב אותי עכשיו. נו, באמת. אתה רוצה שהיהדות תתיישב עם כל סוג של הומניזם וליברליזם, באמת. נו. אם זה העניין, אז לא צריך ללמוד תורה. אפשר פשוט ללכת לבית מדרשו של אהרון ברק. ושם ללמוד מה זה יהדות, כן? אבל היהדות יש לה כנראה אי קשת, היא אומרת משהו אחר מהליברליזם המודרני. כן? וצריך לברר מה יש לה לומר. בסדר? אז לכן אני לא קונה את הפופוליזם הזה הערכי. אבל השאלה היא כזאת, האם היו פדיחות ביהדות? ועוד איך שהיו פדיחות, יש כל הזמן פדיחות, מה הבעיה בזה?
שאף אחד לא אומר אותם.
לא, אומרים אותם. הרי זה בדיוק העניין.
שזה פופוליזם.
לא, זה מצוין פדיחות. רק שהפדיחות האלה גם הן אלוהיות. פשוט לא. אתה רוצה
נתחד... אנושיות.
אני אתן לך דוגמה פשוט. נו, באמת. אני רוצה פה לסגור את הנושא, כי אם לא, אז אנחנו, פשוט, זאב לא יבוא יותר לשיעור, כי הוא אומר, יש מישהו שתופס את המקום שלו. אני רק רוצה להביא לכם דוגמה דווקא שקשורה לי היום בערב. היום בערב, איזה תאריך זה בלוח העברי? י"ז בתמוז. מה מציינים בי"ז בתמוז?
תחילת המצור.
מה? כן, אבל מה הדבר המרכזי?
המצור.
לא. הפקעת החומה. כן, הפקעת חומת ירושלים.
החומה החיצונית או של הר הבית?
כל הכבוד. כל הכבוד. בקיצור, ב-17 בתמוז אנחנו מציינים את הבקעת העיר. תחפש בספר מלכים מתי הובקעה העיר, תראה שזה ב-9 בתמוז. מפורש. אז התלמוד הבבלי, הוא מתארץ את זה ככה, הוא אומר, בית ראשון בתשעה בתמוז, בית שני 17 בתמוז, הכל בסדר. שמרנו על ההרמוניה. הירושלמי אומר לו, הנביא התבלבל. נכון? הנביא התבלבל. אתה שומע את התעוזה שיש במשפט הזה? פדיחה אלוהית. כלומר, ריבונו של עולם, כביכול, טעה, או עשה את עצמו טועה, בתאריך, וזה נכנס ככה בתנך. נו, אז להגיד שפדיחות אין, ושלא מדברים על זה, נו, באמת. אבל זה, אני רוצה פעם אולי להרחיב בזה. בואו נמשיך במשנה, ברשותכם. מה? אנחנו לומדים מהכל. השאלה, איך לומדים? גם מהכיור צריך ללמוד.
מה אנחנו לומדים? כי כאילו אין... כאילו יש לנו הרבה כיור, אז
אנחנו צריכים גם ללמוד מהכיור. צריך ללמוד. אני לא יודעת איך ללמוד. כשנגיע לכיור, נדבר עליו. בסדר? טוב. בואו נמשיך במשנה. שנו חכמים בלשון המשנה... ברוך שבחר בהן ובמשנתם. איפה מצאנו שהשם בחר בחכמים? אז זה לא החכמים. אז זה ברוך שבחר בישראל, אבל והייתם לסגולה מכל העמים. זה נאמר על עם ישראל, לא על החכמים. איפה מצאת שיש בחירה בחכמים? איפה ראית שהקדוש ברוך הוא בחר בחכמים? איפה זה כתוב? אני רוצה מקור.
בדינת התורה שבעל פה בעצם, לא?
תורה שבעל פה היא של כל ישראל. כתוב חכמים.
אבל צדיקים
וחכמים
זה
היה נורא? לא. מה? יפה, שמעת מה שאומר? התורה נתנה סמכות לחכמים להכריע בהלכה, נכון? ועשית ככל אשר יורוך, זה נקרא בחר בהם, נו, פשוט. ובמשנתם, ממלא במשנה שהם מוסרים. טוב, בואו נראה, אחרי כל ההקדמות היפות כל כך האלה, אפשר אנחנו לגשת אל המשך דברי המשנה, שבחלק מן ההוצאות כבר נקראת משנה ב', נכון? אצלך זה משנה ב'? לא, זה המשך, אצלך זה ב'?
א',
אז זה עדיין א', יפה. טוב, רבי מאיר אומר, כל העוסק בתורה נשמע. זוכה לי דברים הרבה, ולא עוד, אלא שכל העולם כולו כדאי הוא לו. נקרא הרי האהוב, אוהב את הבריות, אוהב את המקום, אוהב את הבריות, משמח את המקום, משמח את הבריות, ומלבשתו ענווה ויראה, ומכשרתו להיות צדיק, חסיד וישר ונאמן, ורחקתו מן החטא, ומקרבתו לידי זכות, ונהנים ממנו עצה ותושייה בינה וגבורה, שנאמר לי עצה ותושייה אני בינה לגבורה, ונותנת לו חיקור דין, ומגלין לו רזה תורה ונעשה כמעיין שאינו פוסק ונער שמתגבר, והולך, ובצנוע וערך רוח, ומוכל על בונו, וגדלתו ומרוממתו על כל המעשים. זה חתיכת משנה. טוב, הייתי רוצה להגיד קודם כל, מי המדבר שם? רבי מאיר. למה רבי מאיר הוא זה שמלמד אותי את מעלת התורה לשמה? למה לא מישהו אחר? למה לא רבי עקיבא או רבי שמעון? כי הוא מאיר, יפה. איפה ראינו שרבי מאיר מאיר?
מה נותן 101 טעמים לאסור ו-101 טעמים
אתה מתכוון ל-150.
150.
לא, זה לא הוא, אבל זה לא רע. אני אסביר פה, כן?
צצה שקיד של אישה בין המונה, שיש תואלים, שאולי אחר,
בין השבוע הבא לשמוע. כן, יפה. אתה אומר, כן, זה קשור להקשר ההיסטורי של הופעתו של האיש. אני שואל שאלה אחרת.
הוא צצה של טיטוס, לא?
לא, הוא לא צצה של טיטוס.
לא?
לא. מה? צצה של טיטוס. אני לא יודע. כן. רבי, אני רוצה שנבין מה זה תורתו של רבי מאיר. יש מה, אולי מישהו מכיר מקור על תורתו של רבי מאיר? זה כתוב בבראשית רבה, שמה? יפה. המדרש רבה אומר שבתורתו של רבי מאיר היה כתוב כותנות אור באלף, לא כמו שאצלנו כתוב כותנות אור בעין. אתם מאמינים לזה? יש ספר תורה פסול. אם יש אות אחת ששונתה, ספר תורה לגניזה. זאת אומרת, אם אני אמצא ספר תורה שבו כתוב כותנות אור באלף, אי אפשר להשתמש בספר הזה.
יש אפשרות, כי בני אדם יצאו באבולוציה שלהם מהים, ובים, כשאתה צולל בלילה, אתה רואה לפעמים דגים מזירים, פוספורים. אפשר לראות גם באקווריום. אם ככה, לאדם גם זהרו אולי בלילה.
אני מלא התפעלות מהניסיון לתפוס שוב מקום. אבל נאמר את זה אחרת. לא נאמר שבספר התורה של רבי מאיר היה כתוב אור, אלא שבתורתו כתוב אור. זאת אומרת, האור, מה זה? זה מה שמסתיר, לא? האור מסתיר את מה שיש בפנים. מלשון עיוור, כן? אור ועיוור זאת המותיות. המקום שבו אני יכול בכל זאת לראות משהו, זה איפה שיש פתח בתוך האור שמאפשר לי לראות. איפה שהעין. זאת אומרת, תורתו של רבי מאיר מסוגלת להראות את האור שמאחורי האור. גם מבחינת הביטוי, א' ועין הם אותיות גירוניות, עם הבדל, שהא' לא שומעים אותה, והעין שומעים אותה. זאת אומרת, זאת האות העבה יותר, זה ההתעבות של הא'. כשמתחילים מן השורש היותר מופשט, ומגיעים בסוף למשהו גס, ירדנו מן האור אל האור. רבי מאיר תפקידו להסביר לך, להראות לך את האור שמאחורי האור. לכן כשאנחנו רוצים ללמוד את התורה באמיתותה, מה שנקרא תורה לשמה, אנחנו נזקקים דווקא לתורתו של רבי מאיר ולא לתורתו של מישהו אחר. ולכן שמו היה מאיר, אבל זה לא בגלל משחק המילים, זה מתחיל מתורתו. עד כאן מובן? לפי זה מובן. לפי זה אנחנו גם מבינים מדוע התלמוד אומר, גלוי וידוע, לפני מי שאמר והיה העולם, שאין בעולמו כרבי מאיר. אלא, מדוע לא פסקו הלכה כמותו? משום שלא ירדו חבריו לסוף דעתו. נו אז מה? השם ילמדו שינסו לרדת לסוף דעתו. זהו, זאת אומרת, הוא שייך למישור של מציאות שלא ניתן למימוש. מה שאומר רבי מאיר זה נכון, אבל לא בעולם שלך. בסדר?
באמת הוא היה מקובל פחות או יותר.
אפשר לומר, כן, הוא מהמקובלים של התקופה הקדומה, זה לא קראו לזה אז מקובלים, קראו לזה יורדי מרכבה.
היה זה קשר משפחתי בינו לרבי עקיבא?
האם היה קשר משפחתי בינו לבין רבי עקיבא? לא. אבל הייתה לו פדיחה עם אשתו. הנה, פדיחות. מישהו אמר שלא מזכירים פדיחות.
עם אשתו של מי?
כן, ברוריה, רבי מאיר, שמה, איזה טרגדיה, משהו נורא.
שכאילו ניסתה לפתות אותו.
לא, ההפך, ההפך. הוא שהלך תלמיד לפתות אותה, וזה הסתיים ממש לא טוב. כן, נו, ומי אמר שלא מזכירים פדיחו? טוב, אז רבי מאיר אומר, בואו נלמד לרבי מאיר. כל העוסק בתורה לשמה. אולי, אני יודע. נראה לי שלא, זה לא כזה חשוב. כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה. ולא עוד, אלא שכל העולם כולו כדאי הוא לא. טוב, פה נאמרו הרבה מאוד דברים. קודם כל, אני רוצה לדעת מה זה העוסק. למה אתה לא אומר כל הלומד תורה? הרי תורה זה דבר שלומדים, זה לא דבר ש...
זה דבר שאנחנו לומדים נכון.
דיברנו על זה, וואלה, אני רואה שאני רק חוזר על עצמי. אז רגע, אז אתה כבר יודע כל מה שאני אומר, אז זה בעיה. טוב, עוסק זה מלשון מתעסק, כן? יש ביטוי כזה, אצל אחינו האשכנזים, ברכת התורה, בבוקר, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, לעסוק בדברי תורה. שוב אותה שאלה, מדוע לא נאמר ללמוד תורה? אומר המהר"ל מפראג, כי ללמוד פירושו לכוון לאמת. יוצא שאני יכול לברך את הברכה הזאת, רק אם אני עכשיו אלמד ואכוון לאמת. אז איך אני יודע אם כיוונתי לאמת? איך אומר המהר"ל? דרך האמת רחוק משיימצא. ולכן, אם היינו צריכים לברך על לימוד תורה, אז היינו מברכים ברכה לבטלה רוב הזמן. לכן, ההלכה קבעה שאומרים לעסוק. אתה חייב לעסוק בזה. אם תכוון לאמת, מה טוב? מה המשמעות של הדבר? שבאיזשהו מקום העסק חשוב יותר מלכוון לאמת. כי כאשר אתה מתעסק, יש לך שייכות. יש לך שייכות אל הדברים במקוריותם. מה שאין כן, כאשר אתה מנסה לכוון לאמת, ולפעמים אתה גם זוכה לזה, אם כל הלחץ שלך הוא האמת בלבד, אתה נהיה פילוסוף. אתה עוסק בסופו של דבר בחוכמה שלך. כי אינך מוכן להכיר בזה שהתוכן שאתה עוסק בו רחב יותר ממה שאתה יכול להשיג. כלומר, זה פתיחות. להתעסק זה להיות פתוח לשפע אינסוף. הכל יכול להיאמר. זה נקרא לעסוק. עכשיו, לפי זה גם תשתנה השאלה של השואל. כאשר אני לומד תורה, אני עוסק באיזושהי שאלה. השאלה, איזה סוג שאלה? יש מי שהשאלה שלו שאלה מצומצמת, ויש מי שהשאלה שלו שאלה רחבה. זוכרים, דיברנו על זה כשלמדנו על ארבעה בנים בהגדה של פסח? זוכרים? כן, אז מה הייתה השאלה הטובה מכל שאלות הבנים? השאלה של התם, נכון? כי התם שאל שאלה שלא מגבילה את העונה. מה זאת? נכון? תם, מה הוא אומר? מה זאת? כיוון שהוא שואל מה זאת, אז הוא פתוח עד אינסוף, אין לו גבול. לכן הוא יכול לקבל. לכן צריך לעסוק. עכשיו, מה זה כל העוסק? אני הייתי כותב, רבי מאיר אומר, העוסק בתורה נשמע. למה כתוב כאן כל העוסק? לרבות מי? אבל כתוב כל העוסק בתורה נשמע, אז זה לא יכול להיות. יש כאלה שהייתי חושב שאולי הם לא בפנים. למשל, מי שלא יכוון לאמת, אבל הוא מתכוון נשמע, אז הוא זוכה לדברים הרבה. אבל אולי זה בא לכלול מי שהייתי חושב שאין לו שייכות בכלל. מי? הגוי. יפה. יש צד של עסק בתורה לשמע אצל הגוי. מדוע הייתי חושב שהגוי לא שייך? מה? רגע, מדוע הייתי חושב שהגוי לא שייך? כי התורה לא ניתנה לו. התורה ניתנה לישראל, לא ניתנה לגויים. אז היה מקום לחשוב שאין שייכות כלל של הגויים לתורה. הרי באמת יש הלכה, אסור ללמד לגוי תורה. אבל, כן, יש כל מיני דברים, לא, זה גם לימוד תורה. כן, אסור ללמד את הגוי תורה. אבל לפי זה נרמז שאם הוא לומד לשמה, אז כן. כלומר, מה שאתה לא יכול ללמד תורה לגוי, זה תורה שאיננה לשמה. אבל אם הוא לומד לשמה, זה בסדר. איך אני יודע? הרמב״ם, בהלכות שמיטה ויובל, כותב דבר מעניין מאוד. יש פה רמב״ם בהלכות שמיטה ויובל? יש פה רמב״ם פה? האם יש רמב״ם?
רגע, לשמה זה בעצם...
אני עוד לא יודע מה זה לשמה, עוד לא עסקנו בזה.
לא, אבל כשאמרת לימוד ואיסור.
אין פה, טוב.
אז לשמה זה...
אני עוד לא יודע מה זה לשמה. אני עוד לא למדתי את זה. אני בינתיים בכל, עסקתי ברבי מאיר, עסקתי בהעוסק, אני עוד לא יודע מה זה לשמה. טוב, אז כל אני רוצה לטעון שזה כולל גם את הגוי. הרמב״ם, בסוף הלכות שמיטה ויובל, אומר כך. אחד מכל באי עולם. מה זה כל באי עולם? כל בני אדם. נכון? שנדבה רוחו אותו. לעמוד לפני השם לשרתו. לדעת, והלך ישר כדרך שעשהו האלוהים, ופרק מעל צווארו עול כל הדברים ש כל החשבונות הרבים שלקחו עליהם בני אדם, הרי זה נתקדש קודש קודשים ויהיה השם חלקו. שם הוא מדבר על גוי. ברור? אז מדובר באדם
ש איך יודעים שהוא מדבר על גוי?
כי הוא אומר אחד מכל באי העולם. כל באי עולם. זאת אומרת שאם האדם פורק מעל צווארו את החשבונות הרבים אשר בחרו בני אדם, אשר ביקשו בני אדם, דיינו את האינטרסים, אז הוא יכול לעסוק בדעת אלוהים בצורה תאורה. בסדר? אז זה מה שהוא אומר כאן. כן, כל העוסק בתורה לשמה. בסדר? זוכה לדברים הרבה. עכשיו, סליחה, דילגנו על המילה לשמה. אולי נעסוק ב... מה זה תורה לשמה? האמת היא שאין מילה שגרמה לשפוך דיו כמעט כמו המילה הזאת. יש כמה פירושים למילה לשמה, והם הופכיים ואנטיתטיים זה לזה. יש מי שכתב שלשמה הפירושו לשם קיומה. הוא לומד תורה על מנת לקיים. מי פירש ככה? מה? רגע, 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 יכול להיות. אני קודם כל בפירוש הראשון. יש לי לפחות חמישה פירושים. אז נא בבקשה להיעזר בסבלנות. כן, אז יש מי שאמר שלשמה, הכוונה לשם קיומה, לשם מה שהיא מצווה. מי פירש ככה? הרמב״ם. בפירוש בהקדמתו למשנה, הוא אומר מה זה לשמה? לשם קיומה. הכיוון הפוך לגמרי, זה רבנו חיים מוולוז'יה. שאומר, לשמה, לשם התורה עצמה. לשם הלימודה היא. וזאת מדוע? משום שבתורה, כביכול הקדוש ברוך הוא כתב את עצמו, ואז כאשר אני עוסק בתורה, אני עוסק בו, יתברך ויתעלה, ולכן אינני צריך לעסוק בשום דבר אחר מאשר בתורה. מצד, לא מצד התועלת הצומחת מזה, אלא מצד התוכן העצמי של זה. מה? המפגש עם אלוהים דרך כל מיני הלכות של שור שנגח את הפרה ונמצא עוברה בצידה, וסומכוס אומר משלם על הפרה חצי נזק ועל העובר רביע נזק, וחכמים אומרים המוציא מחברו עליו הראיה. בסדר? הלכות כאלה. ואומר לך רבי חיים וולוז'ין, כשאתה עוסק בזה, זה למעלה מכל עסק מטאפיזי שהוא. ולכן הוא אומר, צריך לעסוק בזה בשכל קר ויבש, ללא דבקות. כי הדבקות, ההתרגשות של החוויה הדתית, זה יפריע לך לעסוק בתורה. לכן הוא אומר, תהיה יבש. זאת ההנחיה הפדגוגית של רבי חיים וולוז'ין. אנטי חסידית מוחלטת. זה לא רק לא חסידי, זה אנטי חסידי מובהק, לשם זה הוא כתב את זה. כן? זאת אומרת, זה לא במקרה. וזה כיוון שאנחנו מוצאים באסכולות מסוימות. זה ההסבר השני של נשמע. הפוך גם מהרמב״ם. לא רק הפוך בחסידות, זה גם הפוך מהרמב״ם. יש לשמה פירוש אחר, שפירושו לשם מטרתה של התורה שהיא דעת אלוהים. מוציא משמעות כזאת אצל רמח"ל, רבנו משה חיים לוצאטו, שהסביר שהמטרה של התורה היא בסופו של דבר שאתה תדע את השם, ולכן כל הלימודים שבתורה צריכים להיות מכוונים בסופו של דבר למטרה הזאת. וכל השאר הוא רק הכנה. יוצא לפי זה שלשמה זה לימוד סתרי התורה, מעשה בראשית ומעשה מרכבה, כל הידיעות המטאפיזיות העליונות. זה נקרא לשמה. זהו הפירוש של רמח"ל.
רק זה נשמע?
רק זה נשמע. כל השאר זה לא נשמע. כן? יש גם בזוהר משהו כזה. כן? עת לעשות לשם הפירו תורתך. מה זה עת לעשות לשם? אנשים מתעסקים רק במה שצריך לעשות. מסקנה, הפירו תורתך. מה זה תורתך? תורה דלעלה. עד כאן הפירוש השלישי. כן? מה רצית? נכון. נכון. כי אצלו התורה זה השלב הראשון. זה השלב הראשון, לא השלב האחרון. עכשיו, הפירוש הרביעי, לשמה לשם ה', לשם א'. נכון? לשמה. מה? לא, לשם ה'. מה זה ה'? היי זה האות הרביעית של שם הוויה. שם הוויה, י, כ, ו, כ. אז האות הרביעית זה היי, נכון?
גם השנייה,
זה נכון. אבל אני מדבר על הרביעית. עכשיו, הנחת היסוד של חכמי הקבלה זה ששלושת האותיות הראשונות, י, ה, ו, הן מחוברות בעצמם, אתה לא צריך להתאמץ הרבה. הבעיה העיקרית זה לחבר את האות הרביעית לשלושת הראשונות, ואתה עוסק בתורה לשם אה, לשמה. זה קצת מה? מה? זה ברור שזה לא ברור, כי זה הכל שפה של סמלים. אבל הסמלים האלה הם משמעותיים, כי האה האחרונה שבשם זה הרצון לקבל, שגנוז ברצון להשפיע שבשלושת האותיות הראשונות. בסדר? אבל עוד לא הגענו לפירוש האמיתי והעיקרי. מה? אריזה.
לפי הקבלה אנחנו דווקא עושים הכל כדי להשפיע, לא כדי לקבל. לקבל על מנת להשפיע, ולא להפך.
נכון, בסדר. לכן אני לא אכנס כל הפרטים. עכשיו, יש השאלה, מה זה הפירוש האמיתי של לשמה? זה ברב קוק, כמובן, כרגיל. הבעיה היא, מה הכוונה של הלשמה לפי הרב קוק? אני אגיד את זה כך. אני לומד לשם התורה, על ידי שאני עוסק בתורה, אני עושה טובה לתורה עצמה. מדוע? כי הרי התורה, לפי מה שאמרנו, היא דיבור. כאשר אני שומע את הדיבור, זה שונה מאיך שאתה שומע את הדיבור. יוצא לפי זה שכשאני לומד, זאת חוויה יחידאית שמעולם לא הייתה מראשית ההיסטוריה ועד עכשיו. זאת אומרת, כן? כי האינטראקציה בין דבר השם לבין הנפש שלי, זה שונה מהאינטראקציה של דבר השם עם הנפש שלך. יוצא כשאתה לומד תורה ואני לומד תורה, אנחנו הוספנו ממד חדש שלא היה בתורה עד עכשיו. יוצא לפי זה שהלימוד שלי הוא לשמה של התורה, להרחיב את המרחב שלה. להרחיב את התחום שלה. הבנת מה שאני אומר?
זה לא כבר מה שיש את העניין הזה, שמה שתלמיד ותיק עתיד לחדש.
יכול להיות. אבל זה אומר שזאת המטרה שלי. הוא לומד תורה לשמה, כדי להרחיב את התורה עצמה.
גם אם
אתה לא מבין נכון. כי גם כשאני מדבר איתך למשל, יכול שאתה לא מבין מה שאני אומר, אבל דיברנו. זאת אומרת, נוצר משהו. יכול שאתה מדבר איתי, אני לא מבין אותך, אבל דיברנו. משהו נוצר, שלא היה עד עכשיו. ברור? כלומר, זה, אפשר לומר, 17 בתמוז, תפשין, עין ג' הראשון בהיסטוריה, וכנראה גם האחרון. כן? כלומר, לא יהיה עוד אחד כזה. זאת אומרת שזה לומד תורה לשמה, לשם הרחבתה של התורה עצמה. וזה כאמור הפירוש האמיתי. כן? לכן גם הוא הובא בסוף. עכשיו, מי שלומד תורה לשמה, כן, מדובר במדרגה מאוד מיוחדת. מי שהצליח כבר לעבור את המשוכות של הלימוד תורה שלו לשמה, הוא מגיע ללימוד תורה לשמה, זוכה לדברים הרבה, ומה זה הדברים ההרבה האלה? מה זה אומר? בזאת נעסוק בעזרת השם, בפעם הבאה, שלום.